אדוני ירשום בכם. שימו לב, גם בנקודה הזאת, אחת מנקודות רבות, חוזר כאן למלחמת אברהם אבינו עם המלאכים, שדיברנו עליה כבר כמה פעמים, ויחלק עליהם לילה ובעבדה ויקם, זוכרים עדיין. ומה שנאמר על עמק שווה ועמק המלך, חז"ל אומרים שהושבו כל האומות לעשות את אברהם למלך. ודבר שניתן לוקח אותו גם מן הפסוקים, שם זה נכון על ידי דרשה, אבל ניתן לראות אותו גם מהפסוקים. אנחנו נצטרך יום אחד להסביר כמובן את העובדה שבני חטא אומרים לאברהם, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, וזה אחרי שאברהם לפני כן היה אחד שאפשר לקחת את אשתו אני מאמין שהשדרוג הזה במעלתו של אברהם היה אחרי מלחמת המלכים. לא, לא, אז יש שהשדרוג הזה במעלתו של אברהם היה אחרי מלחמת המלכים, ומכלל הדברים אתם שומעים שלעניות דעתי הביקור של אברהם בארץ גרר לא נכתב במקומו. כן, מתוך הדברים אתם מבינים, אבל זוהי סוגיה אחרת שלא נעסוק בה עכשיו. מכל מקום, גם כאן מבקשים, וממש כמו אברהם שמסרב וחוזר לאוהלו, ואולי אפילו נענש על זה. כן, לא ברור מה שעשה אברהם, זה נכון. אברהם אומר, רימות ידי להשם אל עליון, עם ייחוד לעצרו כנער, אם יקח מכל אשר לך. אחת הדעות בגמרא במסכת נדרים שנהנה של כך ונשתעבדו בניו 400 שנה בגלות, שמנע בני אדם מלוות תחת כנפי השכינה. גם כאן גדעון מסרב. שאלה גדולה, האם לא עבר פה על הזהרתו של קהלת אל תהי צדיק הרבה. כן, כלומר בעניין הזה הדברים שהוא אומר כאן הם דברים יפים מאוד. ויאמר עלי גדעון, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בי בכם, השם אמשול בכם. והאידיאל הזה שהקדוש ברוך הוא לבד יהיה מלכנו ולא תהיה מלכות בשר ודם מתחרה בו, אנחנו מכירים את זה גם מהנאום של שמואל, כן? ותראו כנחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לא כי מלך ימלוך עלינו והשם אלוהיכם מלכנו בשר ודם. עדיין יש צורך לזכור שכשאתה מפנה את הזירה לא תמיד אתה מפנה אותה לאיזשהו וקום או למקום שבו הקדוש ברוך הוא ייכנס. לפעמים אתה מפנה את הזירה אז יכול להיכנס שם איזה טיפוס כזה כמו מי שבאמת נכנס שם אבי מלך. כלומר זאת תמיד שאלה גדולה, כשאדם בורח מן הגדולה ואדם בורח מן הכבוד ואדם מבין שהכבוד כולו מגיע רק לקדוש ברוך הוא וכולי, מה התוצר הסופי מכאן. ואני לא אמרתי שבגלל זה כל אדם צריך לרדוף אחרי הכבוד וצריך לברול וצריך לרדוף אחרי השררה, אני רק אומר שקשה מאוד לקבוע קווים נוקשים בשאלה הזאת, האם ראוי שיהיה מלך בשר ודם או לא ראוי שיהיה מלך בשר ודם, והאם כשאדם נופלת לידו ההזדמנות לעשות את זה, האם ראוי לו לעשות את זה או לא ראוי לעשות את זה. השאלה הזאת עולה גם אצל אברהם אבינו שניתנה לו שם הזדמנות, וזאת הייתה הזדמנות שיכולה להיות הזדמנות גדולה מאוד, בואו נגיד להכתיב בעולם או להכתיב לפחות בארץ כנען את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ולא להותיר את סדום לברע ולבירשה ולעוד ולשאר חבריהם, או שבאמת ראוי לאדם להצטנע ולעבוד את השם בצורה יותר יסודית, בצורה יותר טובה, ולחלום על הקמת עם שכולו יהיה כשר וכולו יהיה טוב. תמיד זאת השם, כן? האם ללכת להיות ראש ישיבה בישיבת הר עציון, או ללכת להקים בית ספר מקיף בשכונת התקווה כמו אחד בוגרים שלנו. וצדדים יש כמובן לכאן ולכאן בדברים האלה, וזאת גם השאלה שעמדה לפני גדעון. ואנחנו חכמים אחרי שאנחנו יודעים לאן הובילה ההכרעה שלו, אבל הבעיה היא בעיה. ויאמר להם גדעון, השאלה מכם שאלה ותנו לי איש נזם שללו כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים מהם. כמובן יש מזה עליו, כי הם לקחו את זה משפני. והם הוא נתון ניתן, ויפרסו את הסמלה, וישליחו שמה איש נזם שלו. המשקל נזמי הזהב אשר שעל 1,700 זהב, לבד מן הסערונים, העטיפות ובגדי הזהב, ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין, לבד מן הענקות אשר בצפרי גמליהם. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויציג אותו בעירו בעופרה, כלומר עשה ממנו איזה גלעד לזיכרון. ויזנו כל בית ישראל אחריו, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. כלומר, בסופו של דבר אתה רוצה איזשהו גלעד, אתה רוצה להקים זיכרון, ויכול להיות שהכוונות הן טובות. בסופו של דבר, ויעשו להם אלוהי זהב, וכשאתה מקים את הגלעד הזה מנזמי זהב, אז שלא תתפלא מה יעשה הבן שלו יחטא. נעשה כאן דבר מאוד יפה, מ-1,700 זהב, אז בסופו של דבר מקבל גם משמעות דתית, והיה צריך להיזהר מזה. היקנה מדיין לפני בני ישראל לא יסכו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו. ולגדעון היו 70 בנים, יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו. וילקשו אשר בשכם ילדלו, גם היא בן, ויעשה בן שמו אבימלך. ויעמוד גדעון בן יואש בספר טובה, ויקבר בקבר יואש אביו בעופרה אבי העזרי. ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל בזמן אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. ולא זכו בני ישראל את אדוני אלוהים, והוציאו אותם מיד כל אויביהם מסביב. ולא עשו חסד עם בן ירובעל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. לא נתבהר, או לפחות לא נתבהר לי מתוך הפסוקים, מתי קרה איזשהו קו שבר שמביא אותנו לירידה, אפילו הייתי מגדיר כהידרדרות. נוח מאוד להגיד שזה קרה אחרי מות גדעון, אבל אני מעריך כאן בפסוקים שזה קרה עוד בימי גדעון. וכל שאלת המלכות שאלתה קודם, ושגדעון היה כל כך נחרץ, לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, איפה הדבר הזה קיבל תפנית? קשה לאמר על השערה ברורה בעניין הזה, אבל אני חש שיש פה איזושהי תפנית, והעובדה שאנחנו מוצאים את חורבן ביתו של גדעון ומות 70 בניו, דברים כאלה במושגים מקראיים לא קורים בחינם. אם נאמר מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו 400 שנה בגלות, אז שאלה כזאת בעצם צריכה להישאל גם כאן, מפני מה נענש גדעון ונשחטו 70 בניו. כלומר, דברים כאלה במושגים מקראיים, כפי שאנחנו מכירים אותם, לא קורים בחינם. זה יכול לקרות, יכול להגיד, אתה יודע, פתרונות נמצאים בעולם הבא. אפשר, אבל במקרא, בדרך כלל, בתהליך המוסר המקראי, וגם איך שחז"ל ראו את התהליכים במקרא, אז דברים כאלה, אם כן, אני אומר שוב, לא תמיד צריכים לעשות את זה. באופן עקרוני, על פי התפיסה האמונית שלנו, לא תמיד צריכים לעשות את זה. אבל בחז"ל זה הרבה יותר תדיר, ובמקרא זה מאוד מאוד תדיר. אסונות כאלה שקורים, לראות אותם על בסיס חטא ועונשו. אנחנו רואים לנו אם נעשה כאן, נתחיל להיות שינגימלים ושוטרים ופרשנים של מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, אנחנו נגיע מהר מאוד למבוי סתום. ואנשים הרבה פעמים אוהבים לעשות את זה, אוהבים לעשות את זה, וזה קרה בגלל זה וזה קרה בגלל זה, וכמובן ממילא כל דבר קרה בגלל שמשהו לא הלך על פי ההשקפה שלי. זה ברור. אלה דברים שיש בהם בעיה. אני פה רוצה קצת להחזיר אתכם לימי תחילת הישיבה. אני הייתי בחור צעיר בגילכם בנושא הזה. אני לא יכול להכריע. אני יכול להכריע איפה אני אישית מרגיש שאני נמצא, איפה אני חש שאני נמצא. אבל אני לא יכול להכריע בגלל שדברים באמת, ואני אומר את הדברים לא מן השפה ולחוץ, שיצאו מפי אנשים גדולים. היו אז כמה ויכוחים מאוד מאוד קשים בארץ, בעיקר בשאלות של רישום ושל מי הוא יהודי, ואלה היו השאלות שאז עמדו על הפרק בצורה זו, בצורה אחרת, רישום נישואין, רישום בשאלת יהדותם של בני אדם. ששני הצדדים, שני הכתבים של הלחימה, הייתי אומר, בצד אחד עמד בית המשפט העליון, סביב אחת השאלות האלה. נתבע הביטוי בין העל מוות, ואז נתבע על ידי השופט העליון צבי ברנזון, שפחות או יותר ייצג את הקו שמייצג בית המשפט העליון היום, היו גם שופטים אחרים, אבל לא ייצג את הקו שמייצג בית המשפט העליון, והוא טבע את הביטוי בין העל מוות הציבור הנאור. כן, כלומר, קיצור, נו, מה שהיום אנחנו קוראים העשירון הנאור, העשירון הנאור, כלומר, אלה שבטוחים שההלכה צריכה להיות כמותם, בכל דבר, בגלל שהם יותר חכמים, בגלל שהם יותר נאורים. ואני לא אזכיר את הפרשיות, היו כמה פרשיות שהיו קשורות לזה. בשנה שאני מדבר, היו כמה אסונות מאוד מאוד קשים. בעיקר בצבא. זוכר התפוצצות של מסעי תחמושת באילת, שנהרגו 28 חיילים, היה סיפור של, אם אני לא בלבל שנים, יואל אתה תתקן אותי כל דבר שאני אומר. היו כמה אסונות מאוד קשים, איזה סלע שפתאום נתלש. מוטט על איזה אוהל והרק 18 חיילים. היו עוד דברים אחרים עם המצרים. היו מקרים די רצופים, יחסית, הפרשים של כמה חודשים, של עשרות הרוגים כל פעם. קלה גם את אותה שנה, נדמה לי, שאוניית חיל הים אילת, צולל דקר, היו שם כמה דברים. היה גם קצת אחר כך. לא, זה היה יותר מוקדם. אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה לפני מה ומאחרי, בדברים האלה. אני נשאר אחר כך את יואל, מה היה פה לפני אחר כך. והיו כמה אמרות של הרבי מלובביץ', שהוא היה הקצה השני. צד אחד שמתי את בית המשפט העליון, צד שני שמתי את הרבי של חב"ד, הרבי מלובביץ'. היה דמות מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד סמכותית, ובעל באמת הרבה מאוד כוח. אני מהמעריצים הגדולים שלו. שקרח זה בזה, את האסונות בפסקי בית המשפט העליון, והייתי אומר שאפילו מבחינת העיתויים היה מקום לעשות את זה. כמה פשקים וכמה דברים כאלה, והוא קרח את זה. חלק מהדברים האלה היו כשהייתי בכיתה י' ב', חלק מהדברים האלה היו כבר אחרי שהייתי כאן בישיבה. ומורנו הרב עמיטל זכרונו יצא נגד הדברים האלה בצורה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ואמר שאסור לנו לעשות את זה. דברים כאלה, דברים אחרים, בין השאר הייתי אומר משפט מאוד מפורסם שלו, שעשה לי סריטה ונחרט אצלי חזק מאוד. אני מאמין שאם הקדוש ברוך הוא יש לו דרישות, יש לו קודם כל דרישות מאיתנו שאנחנו יושבים כאן בישיבה ולומדים, ולא מאנשים אחרים. אני אעביר את הדברים כל הזמן אלינו. אבל אני אומר, בחז"ל, במקרא, דברים כאלה, אני אומר, כשקוראים, חז"ל חיפשו מפני מה נענש, מפני מה נענש, מפני מה קיבל שכר, כלומר, ראו קשרים. כאן אני אומר שוב, העובדה שגדעון, באמת, נהיה כאן צדיק גדול מאוד, שקיבל כזה עונש. מי חשיד קודשא בריך הוא דאבי דינא ולא דינא? השאלה הזאת פחות קיימת, פחות מבחינת השערה. אנחנו יכולים לדבר על האפוד, אבל האפוד שזנוח רב, נהיה פה אולי חלק מתמונה. ואני רוצה לדבר פה על שני דברים. א', העובדה שהיו לגדעון 70 בנים, כי נשים רבות היו. טוב, כמובן קשור לסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, זה היה לפני חיות רבינו גרשום. אבל עדיין נשים רבות היו לו. העובדה שאתה לא פילגש בשכם, זה איפה שהוא מתחיל להיות מנהגי מלכים. בצורה הזו, בצורה אחרת, זה מתחיל להיות מנהגים של שליטים. גם כשאנחנו רוצים, ויהי כאשר מת גדעון וישוב בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, משמע שגדעון משל ביד רמה. כן, משמע שבהחלט הייתה אצל בני ישראל נטייה לזנות אחרי הבעלים, אבל גדעון החזיק את העסק ביד חזקה. וגדעון יודע להחזיק את העסק ביד חזקה, ראינו גם בפרשת סוכות הפנוי. כן, ועובדה שברגע שלא נשמעו להוראה של גדעון, בסופו של דבר הוא הרג שם את כל אנשי פנוי. דבר שאין לנו פשוט. למלך מותר ומלכות ההורגת אחד משישה, זה עדיין בסדר, בסדר אבל. כלומר, כולנו מבינים שהדברים האלה יש להם מחירים, והייתה פה הרבה מאוד תקיפות. ותקיפות כזאת יש לה מעלות. באמת, בימי גדעון, משמע שעבדו את השם. אבל העובדה שאחר כך זה לא אחרי הבלים, זה אומר שעבדו את השם, אבל שגדעון החזיק את העסק ליד חזקה. ואיך החזיק את העסק ביד חזקה, אני לא יודע, אבל העובדה שהיו לו הרבה נשים, היו לו הרבה בנים, והיו לו, והייתה לו גם פילגש בשכם, שלך תדע בדיוק למי היא שייכת, ואנחנו עוד נדבר על זה. כל העסק הזה איפשהו רומז לאולי שינוי כיוון בדבר הזה, ואני אעביר את הדברים, אולי במושגים של חג החנוכה המתקרב. אנחנו תיארנו את גדעון עד עצם היום הזה, בתיאורים שהייתי אומר די מתאימים לתאר בהם את יהודה המכבי. יהודה המכבי באמת גם לוחם ללא חת, גם עובד השם ללא חת. והמעלה השלישית שאפשר להגיד על יהודה המכבי בנוסף לזה שהוא עובד השם ללא חת ולוחם ללא חת, שהוא אחד שלא דרש לעצמו שום גמול ושום כבוד בשום דבר. מה הוא היה? הוא היה מצביא, זה הכל. לא, שום דבר מעבר. אבל אם אנחנו לוקחים את בני חשמונאי כתמונה אחת, אז מתחילים כבר לראות כאן תמונה. ותמונה שמובילה לאיזשהו כיוון. והכיוון הוא לא כיוון חיובי. יהודה המכבי היה רק מצביא. יונתן, אחיו הצעיר שהחליף אותו אחרי שהוא נהרג בקרב, אז היה גם לוחם וגם מצביע, אבל גם כבר מנהיג מדיני שעשה הסכמים ושלח לבוא ושלח לשם. שמעון שהחליף את יונתן אחרי שהוא נרצח כבר היה נשיא עם כל התקסים ועם כל הדברים, ותראו בספר שמונים את התיאור של הקבר שלו, אז תבינו למה נקרא, מה שנקרא קברי החשמונאים, ואיזה פאר היה שם. ושמעון היה צדיק עצום בכל מעשיו, אבל הוא כבר היה נוסע. בנו של שמעון, יוחנן אורקנוס, כבר היה גם מלך וגם כהן גדול. להמשיך? בנו של יוחנן זה כבר ינאי. להמשיך? הבנתם, בדיוק זה הולך לנו במדרון כזה, מיהודה המכבי עד למה. עד למטה, בכל צורה שלי. כך שקורים תהליכים שלעיתים לא ברור איך בולמים אותם. אני רוצה שנדע להעריך מהי המשמעות של המשפט והאיש משה ענב מאוד מכל הדבר שעושה. שמשה רבנו זה לא קרה. 40 שנה מנהיג את עם ישראל ולא קרה לו שום. לוחמור אחד מהם נסעתי ולהוריות את אחד מהם, זה נאמר עד שנת 40. אצל גדעון לא ברור בדיוק מה קרה, אבל אני אומר שוב, העובדה שאנחנו מוצאים את גדעון בסופו של דבר כי נשים רבות היו, אתה מדבר פה על 70 ילדים, המושג 70 ילדים מוכר לנו מהמשך ספר שוט. בואו נגיד 70 ילדים ועם שאיפות מלכות, ולמה לבן אחד שלו קוראים אבי מלך? וכתוב, יש כאן הדגשה, ויעשר את שמו אבי מלך. ולמה יש לו איזושהי פילגש משכם שלא ברור מי? הדברים האלה מעלים שלו. אני אומר שוב לזכור את הרדו, והיא כאשר עמד גדעון ושוב נעשה לזנוע אחרי הבעלים, כלומר, ודאי שהיה צדיק עד סוף ימיו. אבל מה הייתה משמעות הצדקות? ולאן זה הלך? ואיפה זה הוביל? ומה הכיוונים, ומה יכול להיות שהייתה פה סטייה, ואפילו חטא, ומה המשמעות הדבר שאחרי מותו חלה כזאת התדרדרות נוראה, וכולם עם משפחתו שלו. כל הדברים האלה אומרים דור שני, אנחנו נצטרך לבחון אותם, אנחנו נבחן אותם לא רק לאור אבי מלך, אלא גם לאור משל, גם לאור משל יותם, שיותם באופן עקרוני נחשב אצלנו כבן טוב. נבחן את כל זה לאור זה, אבל אני אומר, אני מעריך שיש פה איזשהו קו שבר, ושקו השבר הזה הוא סכנה שתמיד קיים. תמיד קיים. שמישהו מגיע להנהגה. וגם אם מגיע להנהגה בדרך הקשרה ביותר והישרה ביותר, כשהוא מנתץ את פסל הבעל ואת האשרה ולוחמת מלחמות ישראל, ותמיד קיימת הסכנה איפשהו כשאתה מגיע לשלטון, לאן זה יגיע משם. קו המעבר הזה בין דוד לשלמה, ואפילו אצל דוד עצמו, כמה שהדברים אינם פשוט. אני כתבתי וכבר היה מי שהכחים אותי על זה, אבל אני חוזר. אני לא מוכן להתעלם מהעובדה שחטא דוד ובת שבע סמוך לפרשה שדוד הפך ממלך להיות אימפרטור, הפך ממלך להיות קיסר. לא שבמלחמה אחת, מלחמה ניסית גדולה, הוא בעצם כבש את כל הארצות עד החידקל, לא עד הפרט, עד החידקל, כולל את מלך ארם נהריים. ופתאום אחד שהיה רועה צאן לאחד שירש מדינה בשבר כל כך גדול שם אחרי התבוסה לפלישתים, הוא מגיע מייצב מדינה, ובבת אחת המדינה הזאת הפך להיות אימפריה מספר אחת, ומיד אחר כך את דוד ובת שבע. ואני חושב שיש קשר, ושחייב להיות קשר. דוד ובת שבע והריגת אוריה וכל הדברים האלה, אלה דברים שכמעט לא ניתן להימלט מהם. כשאתה מגיע לגובה, ואז השאלה מתי ואיך קורה קו השבר, ומה קורה כשאין לנו נביא להזהיר. אצל דוד עוד היה נביא, הגיע 5 דקות מאוחר מדי, אבל הצליח בכל אופן להציל את מה שניתן היה להציל. ומה עלול לקרות? שפתאום מישהו מגיע למעלה, ועם כל הכוונות הטובות, ועם כל הדברים הטובים, ואיפה פתאום הוא מתחיל לאבד את ההבחנה בין הדאגה לעם לבין הדאגה לו, שהוא המנהיג של העם, או כל מיני דברים כאלה מסביב. בואו נשאל את השאלה במושגים שקרובים אלינו. ואני שואל פה שאלה כבדה. שתי מילים כל כך טעונות, שאני מבקש לא להתייחס אליהם רק בציני. שתי מילים כל כך טעונות. כבוד התורה. מה יכול להתחבא מאחורי שתי המילים? כן, כשתלמיד חכם חשוב, אני לא מדבר על מישהו מסוים, כן, חורה לו מאוד על פגיעה בכבודו, על המראת פיו, בגלל שכאן הלך לאיבוד כבוד התורה. אתם מבינים כמה שני מילים על התאונות? האם באמת זה כבוד התורה, או כבר אתה מזהה את עצמך עם התורה, ואתה בעצם מדבר על שאלה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. ואחר כך כבוד מלכות. ואיפה אתה חרד לכבודה של המלכות כולה, ואיפה אתה חרד לכבודך שלך, ואיפה אנחנו עושים את ההבחנה. זה דבר שהוא כמעט בלתי פתיר. כמעט בלתי פתיר. שאנחנו כל כך מעריצים את דוד המלך. מה היה בו? היה בו הדבר הזה שמצד אחד היה מלך, ומצד שני המשיכה להיות אצלו איזושהי ביקורת עצמית נוקבת, וההבנה שבסופו של דבר הוא איש בשר ודם. את הרכוש הזה אי אפשר לקחת מדוד המלך. שאדם שהגיע לכזאת עוצמה מלכותית, ולמרות הכל ידע שהוא איש בשר ודם, שמסוגל גם להיכשל, ושחשוף לביקורת, ושראוי גם לעונש וכו'. זה לא דברים מובנים. וכאן, אצל גדעון, רק נרמז, לא ברור, אבל אתה רואה בסופו של דבר מהעונש, וכאן כמה רמזים, ואתה שואל את עצמך, איפה קו שבר? ואני אומר, ברור לי שהכרעת המקרא היא שגדעון הוא צדיק גמור, אבל מפני מה נהנה שפרה? כן, או מפני מה? אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שאלה קשה.
כן, בפסוק הזה הם רואים את זה, ויעש אותו גדעון ליפה ויצג אותו בירוב ואופה ויזנק על ישראל אחריו ויש שם גדעון ובטל מוקש.
הזכרתי מקודם את האפוד, אמרתי רק שאני לא יכול לראות את האפוד כגורם בודד, זה נראה לי יותר כחלק ממסכת שלמה שבה הוספתי עכשיו את אנשים רבות היו לו, את העובדה שהייתה לו פילגש בשכם, את העובדה שהוא קרא לבן שלו אבימלך. כל הדברים האלה איפשהו כאן הולכים ביחד. אני רוצה שתבינו מה המשמעות של 70 בנים, אנחנו עוד נראה את זה, אבל כשנראה לקראת סוף ספר שופטים, אז וישפוט אחריו את ישראל עבדון בדילל הפיראטוני, לא משנה, אל תפתקו, סוף פרק י"ב. ואילו 40 בנים ו30 בני בנים רוכבים על 70 עיירים. עובדה שהם רוכבים על 70 עיירים, זה הרי בא לומר משהו. תחשיר לכם את רוכבי התונות סחורות יושבי על מידין. כלומר, רוכבים על 70 עיירים, בואו נגיד, זה מושגים שלנו, 70 רכבים צמודים, או אני לא יודע איך, 70 כלי רכב צמודים, או אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. טוב, אנחנו עוד ניגע בזה, כרגע רק הצבתי את הבעיה. וילך, בסופו של דבר החטא מיוחס כאן לגדעון ולביתו. גדעון חטא בזה שהוא גרם את זה, ודאי שגדעון לא עבד עבודה זרה ולא זנה אחרי הדבר הזה. הוא רצה לעשות אפוד, רצה לעשות זיכרון. אני לא יודע מה הוא רשם שם על הגלעד הזה. הוא רשם שם את שם השם, הוא רשם שם את שמו כגדעון, אינני יודע. כן. אבל בסופו של דבר, בואו נגיד, האחריות בצפייה לרחוק, מוטלת עליו, מידה כלשהי של אחר. וילך אבימלך, בואו, נמשיך קצת. וילך אבימלך בן ירובעל שכם אל אחי אמו, וידבר אליו אל כל משפחת בית אבי אמו לאמו. אמונה בעוזר כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, המשול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם העניים. אבל כבר מה אנחנו רואים מהפסוק הזה? שכל השבעים האלה כבר היו פוטנציאל של שלטון. אמרנו, אולי רוכבים על 70 עיירים, אינני יודע, לא כתוב. אבל זהו, זכרתם כי עצמכם ובשרכם העניים. ודמור החיים הוא עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה. ויית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו הוא. וידעו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים רגעים וחוזים וילכו אחריו, ויבוא בית אביו ופרטה וירור את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. אני רוצה לעמוד כאן על שני מושגים, אחד קצר, אחד יותר ארוך. קודם כל, כבר פעם שנייה מוזכר לנו כאן בעל ברית. כתוב, ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, כבר קודם נזכר, וישוב בני ישראל ויזנו אחרי הבנים וישימו להם את בעל ברית לאלוהים. בהמשך אנחנו נגיע לבית בעל ברית. יופיע לנו. תחפשו רגע. בית אל ברית. כן, איפה? איזה פסוק? מה? נמבב. כן. שם כתוב, ישבו כל בעלי מגדל שכם, נכון? ויבואו אל שכיח בית אל ברית. קודם ראינו בית בעל ברית, וזה מחזיק אותנו ליהושע, פרק כ"ד. מתחיל פרק כ"ד, פסוק כ"ד. ויאמרו העם אל יהושע את אדוני אלוהינו נעבוד וקולו נשמע, ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לחוק ומשפט בשכם, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת העלה אשר במקדש אדוני. אני מעריך שאם מדובר שם על ברית שנחרטה במקדש בשכם, גם ממה שאנחנו יודעים היום בשכם, אין חפירות גדולות בשכם, אבל את המקדש הזה הוא מקום מוכר, כן, ידוע, נמצא אגב קרוב מאוד לקבר יוסף, אבל נדמה לי שהיום כבר לא נותנים לרכת לשם. אני יודע, יצא לי כמה פעילויות שם בדבר הזה, אבל מקדש עם סמנים ברורים מאוד של מקדש בתוך שכם, ואם כאן מדובר על הברית, אני מעריך שזה המקום, ושם הייתה האבן הגדולה, העדה, ושם ניתן חוק ומשפט, וכמובן השם הראשון היה בית אל ברית. כן, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על ברית שנחרטה איתו, שבשלב מסוים הופך להיות בית בעל ברית. כלומר, אתה לוקח אותו מקום, אתה משנה בסוויץ' קטן את המשמעות, כן? לא ברור אם אנשים אפילו מרגישים. כלומר, יש לנו בין אל ברית לבין בעל ברית, יש לנו איזשהו תחום שבו אתה משנה את צורות הפולחן, עדיין אתה מתכוון לקדוש ברוך הוא, ואחר כך במקום צורת הפולחן, אלא אתה גם מחליף את האל, מוכר לנו בתורה הרבה מאוד, כן? אתה לא תעשום כן להשם אלוהיכם, את כל המשמעות האלה. כלומר, הדרך הזאת שבה אתה רק מדמה את צורות הפולחן, אחר כך מגיע לזה שאתה גם משנה את הדברים האחרים, והדברים בסך הכל מוכרים. וזה מתקשר בנקודה השנייה שאני רוצה כאן לשאול, וכאן תשובה יותר ארוכה, אבל בלעדיה כל הפרק הזה יהיה לא מובן לחלוטין, ואני מקווה שאחרי שנפתור אותה הוא כן יהיה מובן. לא יכול להיות בטוח, אבל זה בשאלה מי הם בדיוק בעלי שכם, מי הם ומה. מדובר על גויים, מדובר על יהודים, על מה? מתוך המנגינה בשאלה שלי אתם מבינים שאני מכוון שאני חותר לאיזושהי תשובה שלישית. כלומר, ומי הם האנשים האלה שאני לא בדיוק יכול להגדיר אותם כגויים, אני לא בדיוק יכול להגדיר אותם כיהודים? חז"ל אומרים, יהיה לנו בפרשת השבוע הבא, והלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. רש"י מביא את חז"ל, שכם מקום מועד לפורענות, שם עינו את דינה, שם מכרו את יוסף, אם כי זה דבר שדורש את הכוונה, שהרי מכרו אותו בדותן, זה 25 קילומטר משם. כן, אבל זה אומרים מקום מועד לפורענות, שם עינו את דינה, שם מכרו את יוסף, הכוונה שתחילת הפרשה התחילה בשכם. נגיד ככה, שם נתחלקה הממלכה. אלה הם הדברים שהמדרש ורש"י מביאים, אנחנו יכולים להוסיף לזה כמובן עוד דברים רבים. של שכם כמקום מועד לפורענות עד היום. אבל הדברים הגדולים שניתן להוסיף לסיפור הזה של שכם, הם קודם כל הסיפור של אבימלך כאן. והריגת 70 בני גדעון, ואחר כך כל הרוח הרעה ששורה בין אבימלך לבין בעלי שכם. ההידרדרות הברורה של ספר שופטים, וספר שופטים בנוי במפורש בשתי מדרגות. אני מקווה תקופת השופטים, לא מקווה כרגע לסיפורים האחרונים, שהם סוגיה בפני עצמה, סיפורי פסל מיכה ופילגש בגבעה, שהם עניין בפני עצמם, כשאני מדבר על השופטים, ודאי לנו שאנחנו מדברים על ספר שופטים, הספר מצויר בשתי מדרגות. מדרגה אחת עד גדעון, שכוללת שופטים כמו עתניאל בן כנז, אהוד בן גרה, דבורה, גדעון, אלה שאנחנו יכולים להגדיר אותם כגדולי השופטים, והתקופה שמאבימלך וצפונה, שזוהי תקופה שכל מי שתמצא שם, מהתחלה ועד הסוף, או שלא ברור לנו מה עשה, או שהוא דמות בעייתית. שני השופטים הגדולים שמסופר עליהם דברים בהמשך, זה יפתח ושמשון, לא צריך להגיד לכם את הבעיות שלהם. והשופטים האחרים, אנחנו נחפש גם את הבעיות שלהם, אבל לא מסופר עליהם דברים גדולים. תולה בן פועה בן דודו, מן השם היה איש צדיק, לא מדוע, לא שום דבר, אבל רק כתובים דברים מאוד מאוד כלליים, ביושע גם מועד ישראל בזה. כל השאר, אנחנו לא נסבולוני, גם אני לא מוצא בעיה, אבל כל השאר אנחנו גם נמצא בעיות. כלומר, ברור לחלוטין שכאן אנחנו נמצאים בדיוק בצניחה מהשופטים הגדולים אל השופטים הקטנים. נאמר ככה. ואם כן, כששכם מקום מועד לפורענות, ודאי, למרות שהמדרש לא מזכיר, ניתן לראות את הפרשה שלנו כפרשה מאוד מאוד מרכזית. את התפלגות הממלכה הזכרנו. אפשר להזכיר פסוק בהושע, גלעד, קריאת פועלי אבן וכחכי איש חבר גדודים דרך ירצחו שכמה כי זימה עשו שכמה, כלומר לכיוון שכם, כלומר גלעד ושכם והמלחמות ביניהם. וכמובן ניתן להזכיר את שכם כמקום מועד לפורענות. איפה? שם היה המרכז של צרי יהודה ובנימין בשיבת ציון, נכון? סנבלת החורוני, נזכיר, חורון שמופיע שם, זה איך נקראת היום? חווארה. חווארה, כלומר ממש בואכה שכם, העמק שבין צומת תפוח לבין שכם, שם גם מחנה חורון, אם עוד מישהו יכיר אותו וכולי. בהחלט מקום מועד לפורענות, אחר כך השומרונים וכל הצרות שעשו לעם ישראל כל ימי הבית השני ואחריו ועד ימי בר כוכבא וגם אחר כך, כן, העיכבות הגדולה. כלומר, בהחלט אני אומר שכם, כן, ממות דינה ועד אוניברסיטת אל נג'ח, מקום מועד לפורענות מכל הבחינות. והשאלה באמת, למה הדבר הזה קורה? איך הוא קורה? ניתן להתחיל כבר מאברהם אבינו, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה להתחיל באמת מפרשת השבוע. אם אנחנו כבר נמצאים בפרשה הזאת, אז נאמר עליה 5.5 מילים בעניין שלנו, ושם עינו את דינה. מה שקרה עם דינה ומה שקרה עם האנשים האלה שלמים, הם איתנו וישבו בארץ וישכרו אותה, את בנותם ניקח לנו לנשים ואת בנותינו ניתן להן. על פניו נראה שהסכנה הזאת עברה ברגע ששכם ולוי החליטו לעשות שם סדר. אבל ששמעון ולוי, סליחה, החליטו לעשות שם סדר. אבל זה כנראה לא כך. אני בהחלט רואה בהמשך המקרא סימוכים רבים מאוד לפרשנות של בעל מדרש חיצוני אחד. אחד המדרשים החיצוניים נקרא מדרש ויסעו. המדרש הזה מתאר, הוא מפרש את הפסוק ויסעו ויחידת אלוהים על ההרים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב, לא בהבנה ויחידת אלוהים, כלומר שכולם פשוט רעדו מפחד, אבל היה שקט, זה מין פחד שקט כזה, אלא ויחידת אלוהים בגלל שבאמת הייתה מלחמה, והייתה שם מלחמה קשה מאוד. ומדרש ויסעו מתאר מלחמה מורכבת מאוד וקשה מאוד, שאכן נאספו כל ההרים שסביבות שכם להילחם בבני יעקב, אחרי מה שהם עשו שם בעיר שכם, התנהלה מלחמה קשה ביותר, שבסופו של דבר יעקב ובניו יצאו בה באור שיניהם וניצחו. הדבר הזה מבוסס, אני מעריך בעיקר, על פסוק חשוב מאוד לעניין שלנו, שנזכר בפרשת ויחי, ושם נזכר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אז אונקלוס באמת מתרגם שם בצלותי ובבאותי, כלומר ובקשתי הוא קורא ובקשתי, כן? בצלותי כן? אבל על פי הליכוד שלנו בחרבי ובקשתי, משמע שגם יעקב אבינו נאלץ להילחם שם. יעקב אבינו לא לקח את שכם העיר בחרבו ובקשתו, תשכחו מזה, כן? הוא התנגן למלחמה הזאת מכל מקום. ואשר על כן, כמובן, אני מכיר את כל אלה שאומרים, כן, יעקב בסוף ימיו התגאה כאילו הוא עשה את זה, אבל כלל שמעון בן לוי לקח את זה לעצמו. בסדר. אלו דברים מגוחכים. אבל לעניין שלנו זה די תומך בעניין של מדרש וישאו. וכאן נגיד אולי מילה אחת על ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. שכם אחד על אחיך, למה כוונתו? ייתכן שכוונתו לעיר שכם, אבל זה לא בדיוק מה שמקבל יוסף. נחלת יוסף נמצאת מכאן, צפון הרי מנשה, אני אפילו יורד כאן קצת יותר, עולה את עמק בית שאן, בין המורדות של הגלבוע למטה, לעמק ישראל, אחריו עמק יששכר, וזה מגיע עד בית אל, וכמובן עד הים, פחות או יותר נחלת יוסף, נחלה גדולה. שכם היא נקודת המרכז, ושכם חוצצת בין אפרים למנשה. היא הגבול בין אפרים למנשה. אבל אנחנו מדברים פה בסך הכל על ארץ די גדולה שכוללת את כל ליבה של ארץ ישראל. נגיד כך. והנה זה כמובן לא ירושלים, אבל כוללת את ליבה של ארץ ישראל. כולה ופחות או יותר הייתי אומר האזור של יוסף ומסתבר מאוד שמעני נתת לך שכם אחד על הקקע הכוונה לכל הדבר הזה ולכן כל הדבר הזה הוא פחות או יותר ארץ שכם ואנחנו מבדילים אני אומר בין עיר מקסיקו אין ארץ אז זאת גם עיר בעצם הארץ זה יקרה את השם העיר מקסיקו סיטי כן יש הרבה מאוד ניו יורק אנחנו רואים פה את ידידי ניו יורק זה שם של ארץ זה שם של העיר נכון כלומר אפשר לתת לנו שזה דוגמות רבות מאוד גם בארצות הברית וגם בעולם כולו לדבר הזה ולמעשה כל הארץ הזאת היא איזושהי פריפריה של שכם משל שיותר קרוב אלינו כפר עציון וגוש עציון אותו שם מקום כזה קטן, אבל שהוא היסוד והוא הבסיס לאזור הרבה יותר גדול. נגיד כך. ואת שכם לקחו כמובן שמעון ולוי, אבל לקח את כל הארץ, ליעקב אפילו וכל בניו, שנלחמו עד שכבשו את המקום הזה. וכאן עולה השאלה, מה קרה בסופו של דבר עם כל הנתינים? כבשו, הרי לא הרגו שם את כולם. היו מלחמות, אני מתאר לעצמי שנהרגו הרבה אנשים. אבל נותרה אוכלוסייה, מה קרה איתה? על פנם נראה שיעקב אבינו עוקר משם והולך לבית אל, ובית אל הולך לכברון, וחי בכברון, ושכחנו את שכם. אבל העובדה שבפרשה הבאה כתוב וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, זה אומר ששמרו על קשר עם המקום. ששמרו על קשר עם המקום, הוא לראות את הצאן בשכם. מה אנשים שגרים בחברון הולכים לראות את הצאן שלהם בשכם? למה הולכים כל כך רחוק? אני מעריך שראיית הצאן היה חלק מהגדרת בעלות. כתוב שם והתנכלו אותו לעמיתו, אמרו בואו נשסה בו את הכלבים. כלומר, הם הלכו שם עם כלבים גדולים, זה לא כלבי פודל, כן? זה כלבי צייד, נכון? הם הלכו שם עם כלבים גדולים והלכו עם נשק, והיו להם שם גם הרבה אויבים, ומצד שני הם ביטאו שם שלטון, והם ראו את המקום הזה כשייך להם אחרי המלחמה, וממילא נבין איך חז"ל רואים שם וטוענים שבעלי הבית בסיפור בחירת יוסף היו לא אחרים מאשר שמעון ולוי, והם הרגישו את עצמם שם בעצם את דמויות המרכזיות גם כלפי ראובן ויהודה. ושוב עולה השאלה, מה קרה עם כל השאר? נשמע את זה עם שאלה אחרת, אני אומר, יש כאן הרבה מאוד שאלות, ונשאלת השאלה, אילו נשים נשאו בני יעקב? בחז"ל אנחנו מוצאים שתי דעות קיצוניות ושתיהן בעייתיות על אין קץ. יכול להיות רבי יהודה ורבי נחמיה הם נשאו כנעניות, או שתאומות נולדו עם השבטים. העניין הזה שתאומות נולדו עם השבטים ואף אחד מהם לא נזכרה, וכמו שאומר רש"י שכולם מתו לפני הירידה למצרים, שהאחים היו אז פחות או יותר בני 40 פלוס מינוס, כן? כבר כל התאומות מתו. אני יודע. על בסיס מה, ולמה כל אח נושא את תאומתו, וכמה בעיות יש, לא יודע. כן, אני מודה שקשה לי עם הדעה הזאת, אבל קשה לי יותר עם הדעה שנשאו כנעניות. כתוב אצל שמעון, בני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצורר ושאול בן הכנענית. משמע שהייתה שם איזושהי כנענית אחת ושאול נזכר לבנה, ואפילו עליה חז"ל אומרים שהכוונה לדינה, ואני לא נכנס כאן. זו השאלה הזאת. על איזה עובדה נזכר בשאול בן הכנענית, זה אומר שזה לא היה דבר מקום. על יהודה נאמר, וירשם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחה ויבוא אליה. אז אנחנו יודעים מה היה סוף הסיפור. האישה מתה והבנים מתים, ויהודה נשאר כמעט ללא מוצא. הבנים מתים ללא ילדים וכולי, עד שנכנסת תמר לתמונה יהודה נשאר בעצם כמעט ללא מוצא. וגם שם אפילו חז"ל מתאמצים להגיד כנעני תגרה, כמו שאומר אונקלוס, בסדר. על פנם נראה שבאמת היה שם חטא, היה שם ניסיון לקחת, והניסיון הזה לא צלח. קשה להאמין שהשבטים נשאו כנעניות, אז בעצם יוצא שכולנו כנענים. אז השאלה, את מי הם לקחו, את מי הם נשאו לנשים? אני רוצה לחבר את זה עם שאלות אחרות. אברהם אבינו מגיע מחרן, והתורה מדגישה שהמקום הראשון שהוא נמצא עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. אבל כתוב שכשאברהם מגיע, הוא מגיע עם את הנפש אשר עשו בחרן. על פי הרמב״ם, הרמב״ם אומר על זה, עד שנתקבצו אצלו אלפים ורבבות. אומר הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה. אלפים ורבבות. בואו נגיד שלא על פי הרמב״ם, אז היו כמה עשרות, היו כמה מאות, איפה הם? לאן הם מנתקים? שאלה מסוים, יש רעב, מסיבות שלא נבוא לפרט עכשיו, אברהם יורד למצרים. הוא לא ירד עם כל החבורה הזו. נכון? לא, הוא לא הגיע לפרעה עם כל האלפים והרבבות שהלכו איתו. כשנאמר לו, אתה הנה אשתך כך ולחם, יש משהו לבד, הוא ולא תימו הנגבה, איפה כולם? אני מעריך שנשארו בארץ, שלא ירדו איתו למצרים. למה הוא ירד למצרים? שאלה שלא נעסוק בה. איפה הם נתקעו? הם היו אמורים להיתקע בין שכם לבין בית אל. יעקב אבינו, כשמגיע שם עם לך תדע עם כמה אנשים, אבל הוא לא היה לבד. מה, הוא עם עשרת הילדים שלו נלחם בכל ארץ שכם? עוד לא שאלנו את השאלה בני כמה הם היו. אם לומדים את הפסוקים כפשטם, אתם כבר מבינים שאני הולך להגיד לכם את מה שאמרתי כבר בתחילת השיעור. אני חושב שצריכים להעתיק פרשיות מכאן לשם ומשם לכאן. אבל אם לא, אז הסיפור שלנו במעשה שכם הוא ממש כמו חסמבה. ממש כמו חסמבה. עשו את החשבון. שמעון ולוי היו בין גיל 12 לגיל 13. הם הרגו את כל אנשי שכם. אבל בסדר, לא משנה עכשיו איך אני לומד את הפרשיות, ואני, כמו שאמרתי, אני מסדר אותם אחרי. אבל עדיין, יעקב עם בניו לבד נלחמו שם נגד כל ארץ שכם. ברור שהיו ליעקב המון מלווים והמון אנשים שבאו יחד איתו. איפה הם? אני שוב שואל את השאלה, מה קרה עם כל בעלי שכם, לא בתקופת אבימלך, אלא בתקופת יעקב אבינו, אחרי שניצחו? אני מאמין שמלו את כולם, והיו שם נשים, וקיבלו עליהם, וכל הברית הזאת, ונותרו נשים בשכם, שכתוב כאן שבאמת בזזו אותם, נכון? נאמר בפרשה שלנו. ואלה כבר היו נשים אחרי שהעדה קיבלה עליה במידה מסוימת את הקריטריונים של בית יעקב, נכון? כשהגברים נימולו, אז זה בעצם גיור גם שלה, של כל העדה, של כל הנשים, נכון? אם תהיו כמונו לימול לכם כל זרע, אז נותנו לכם, ונותכם ניקח לנו. ואז יכלו לקחת את הנשים. ואז אתה נמצא איפשהו באמצע הדרך בין כנעניות לבין יהודיות. ופתאום אתה מגלה כאן תופעה שלמה שאנחנו נצטרך עוד בהרחבה לדון עליה, ולא נספיק לדון עליה עכשיו. אבל בואו נלך לספר יהושע, וזה עוד נספיק. בסדר. למקום שהיינו בו בספר יהושע פרק כ"ד בבית אל ברית, ובואו נקרא את הנאום של יהושע שם, נאום שמוכר לנו גם מהגדה של פסח. לא נספיק לקרוא את כולו, אבל כתוב שם ככה, פסוק ב', פרק כ"ד פסוק ב', ויאמר יהושע אל כולם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל בעבר הנה ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, ולא כתוב בכל הגפנה, וארבה זרעו, ויתן לו את יצחק, וכו' וכו' וכו', ויעקב עליהם ירדו מצרים. לא נקרא עכשיו את הכל, אבל שימו לב מה הוא אומר להם בסופו של דבר. פסוק י"ד, ואתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים אמת, ועשירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר. ובמצרים ועבדו את אדוני. מה הוא רוצה מהם? שישירו את האלוהים, שישירו את אלוהי תרח מתוכם. אתם יודעים כמה זמן עבר? היינו כבר במצרים, יצאנו במצרים, קיבלנו תורה. השירו את האלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבדון, אם את האלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי המורי אשר את הישים בארצם, אנוכי ובתין לעבוד את אדוני. מה הוא מדבר? מה להם ולאלוהים אשר עבדו עבודיהם בעבר הנהר? כאן, בספר יהושע, נזכרים בפרשת נוח? איך הגענו לזה פתאום? אלא אם כן אני מניח שמי שישב שם בשכם זה עוד היו. כל החבורה שעלו עם אברהם אבינו, ובשלב מסוים אברהם אבינו נבדל מהם, ולך תדע בדיוק מה התרבות שלהם ובמי הם מאמינים, ויש להניח ש... כולם קצת מפה וקצת משם, איזה מין קוקטייל כזה. וזה יעקב אבינו שהיו איתו כל מיני אנשים ושנותרו שם, וזה כל מיני אנשים שקיבלו עליהם קצת את דתו ואת אמונתו של יעקב אבינו, אבל נתקעו שם באמצע הדרך, וקצת קשר חיתון וקצת פה וקצת שם, והכל קצת, והכל מתערב יחד עם כל הכנענים. ולאן אנחנו הולכים? לא תקים לך מצבה אשר שני השם אלוהיך, וכבר השאלה, ואף על פי שהאהובה הייתה לו בימי האבות שעשו הכנענים עבודה זרה, שניה נו בסדר, אפשר להגיד עברו מימי האבות, עברו כמה מאות שנים, עברו 200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה מימי האבות, אני יכול להבין שהדבר האחרי הזה מצבה נעלה. יש לנו 12 מצבות במעמד הר סיני. פתאום הקדוש ברוך הוא שנה את זה בין מעמד הר סיני לבין ספר דברים. זוכרים, הוא 12 מצבה כ-12 שבטי ישראל. מי מבין לדכים לך מצבה אשר שמי השם אלוהיך, הכוונה למקדש שהיה בבית אל. כל החבורה הזאת שם עבדה את השם. הייתה להם מסורת מיעקב אבינו. היו להם מסורות בשכם, היה בית אל ברית. כל מיני מקומות כאלה, אחרי שיעקב ובניו ירדו למצרים, אז כל הפולחנות האלה הפכו להיות כבר פולחנות כאלה שיותר דומים לעבודה כנענית, והקדוש ברוך הוא אומר להיבדל מזה. להיבדל מזה ולא ללכת לשם. התחלנו לדבר על מקום מועד לפורענות, לא נספיק רגע, אבל אנחנו כבר רואים שמקום מועד לפורענות איפשהו יכול להיות קשור בכל מיני אנשים כאלה שעוד לא הצלחנו אפילו להגדיר אותם. מה הם? יהודים או גויים או משהו באמצע? משהו באמת שבבית שני מאוד מאוד מזכיר את הקוטים ואת השומרונים ואת כל אלה כאלה שהם בלתי מוגדרים, ואתה לא יכול לדעת עלינו התאים לצרינו, שאולי שם מתחילה הפורענות. אנחנו נעסוק בזה בהרחבה רבה, בעזרת השם. בשוב הלאה.
אני חשבתי על התחבה הזה, ואז נתקלתי שיש כאן גם כאלה של שירות א' ושירות א' שירות 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 א' שירות